Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 382. אלכסנדר הגדול. חלק ב'. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
סריסים, גברים שעברו סירוס, שימשו כמשרתיהם הנאמנים של מלכי מסופוטמיה מאז לפחות המאה ה-18 לפני הספירה. מדוע דווקא סריסים? מכיוון שמעצם העובדה שלסריס אין ילדים, ולכן הוא לא יכול להקים לעצמו יורש, הוא נחשב לפחות מסוכן עבור המלך, שהרי אין לו אינטרסים חבויים פרט לטובתו של המלך אותו הוא משרת. זו הייתה התיאוריה בכל אופן. בגואס היה סריסו של המלך הפרסי ארתחשסטה השלישי, שמלך על האימפריה הפרסית האחמנית בסביבות אמצע המאה הרביעית לפני הספירה. תחת שרביטו של המלך, בגואס צבר כוח פוליטי כל כך משמעותי, עד שיש מי שרואים בו השליט האמיתי של האימפריה הגדולה באותה התקופה. בשנת 338 לפני הספירה, מסיבה לא ממש ברורה, החליט בגואס להתנקש בחייו של מלכו. אולי הוא העריך ששר חינו בעיני המלך והחליט להקדים תרופה למכה. בסיועו של רופא ששיתף עם הפעולה, הרעיל בגואס את ארתחשסטה השלישי ושני בניו, והותיר בחיים רק את הבן השלישי, שאותו הכתיר כיורש, מתוך תקווה שיוכל לשלוט עליו ולגרום לו לעשות כרצונו. אבל המלך החדש סירב להיות בובה על חוט ותכנן להתנקש בחייו של הסריס. זה לא היה רעיון חכם. בגואס שוב הקדים תרופה למכה והרעיל גם את המלך המחליף. אבל כעת בגואס היה בבעיה. מרוב הרעלות הוא חיסל למעשה את כל השושלת של ארתחשסטה. את מי יוכל להמליך עכשיו? למזלו של בגואס, הוא הצליח למצוא לבסוף מועמד מתאים. שמו של המועמד היה ארתשטה, והוא היה קרוב רחוק מאוד של אחד ממלכי פרס הקודמים. ארתשטה שירת בצבא הפרסי, וקנה לעצמו שם של לוחם אמיץ, כשניצח לוחם יריב בקרב פנים מול פנים. בעקבות זאת, הוא טיפס בסולם הדרגות של האימפריה, עד שמונה להיות אחראי על שירות הדואר. תפקיד חשוב ביותר, שכן תקשורת טובה היא חיונית לניהולה של אימפריה שמסתרעת על כל השטח שבין הודו במערב ומצרים במזרח. המוניטין הטוב של ארתשטה והאדם המלכותי שזרם בעורקיו הביאו את בגואס לבחור בו כמלך חדש, וארתשטה לקח לעצמו שם מלכותי משלו, דריווש השלישי. אבל כנראה שהסריס השאפתן לא ממש הצליח להיגמל מההרגל המגונה שלו, וכעבור זמן מה החליט להיפטר גם מהמלך החדש. לרוע מזלו של בגואס, דריווש השלישי התברר כשליט הרבה יותר מתוחכם מקודמיו בתפקיד. כשהגיעה השמועה אודות המזימה לאוזנו של המלך החדש, דריווש קרא אליו את בגואס והזמין אותו להרים כוס יין לחיי המלך. בגואס הביט בכוס שניצבה מולו. זו הייתה הכוס המורעלת שהוא הכין לדריווש. בגואס הבין שהמזימה שלו נחשפה, אבל כשמלך המלכים מזמין אותך להרים כוסית לחייו, אתה לא בדיוק יכול לסרב לו. הסריס נאלץ לשתות את הרעל שלו עצמו ומת. הממלכה שירש דריווש השלישי הייתה אימפריה עשירה ומפותחת באופן יוצא דופן. האזור של מסופוטמיה היה פורה מאוד ועשיר באוכלוסייה, הצבא הפרסי היה הצבא הגדול ביותר בעולם וכלל בין היתר המון פרשים וקשתים מעולים, ורשת מפותחת של דרכים שחצו את האימפריה לאורכה ולרוחבה אפשרה לנייד את הצבא האדיר הזה ממקום למקום במהירות. אף על פי כן, כשנחת לחופיה של אסיה הקטנה כוח החלוץ בין 10,000 הלוחמים ששלח פיליפוס השני מלך מוקדון, דריווש העדיף שלא לצאת באופן אישי בראש הצבא שלו, אלא נתן למושלים המקומיים באסיה הקטנה לטפל בעניין. המלך הפרסי היה אמנם מודע היטב לשאיפותיהם של פיליפוס השני, ובהמשך גם של בנו, אלכסנדר השלישי, להשתלט מחדש על אסיה הקטנה ולשחרר את הערים היווניות שהיו תחת השלטון הפרסי. אבל בימים הראשונים לכהונתו של דריווש, סבלה פרס מחוסר יציבות פוליטית, והמלך הפרסי נאלץ להקדיש את עיקר תשומת ליבו לטיפול במרידות שפרצו בבבל ובמצרים. בנוסף, כפי שציינתי בפרק הקודם, מוקדון הייתה ממלכה זהירה בקנה המידה הפרסי. סביר להניח שדריווש לא ממש התרשם מהאיום שנשקף ממנה. מי שקיבל לידיו את הפיקוד על הכוחות הפרסיים במערב אסיה הקטנה, אם כן, היה שכיר חרב יווני בשם ממנון, קצין מוכשר שנולד ברודוס בשנת 380 לפני הספירה. דריווש שלח לממנון מספיק כסף כדי לזכור את שירותיהם של 5,000 שכירי חרב, יוונים גם הם, וממנון יצא בראש הכוח הזה כדי לבלום את הפלישה המוקדונית. יכול להיות שהבחירה של דריווש בממנון לא הייתה מקרית. ממנון הכיר היטב את המוקדונים ואת צבאם. הוא בילה כארבע שנים בחצרו של פיליפוס השני, במהלכן נחשף לטקטיקות ולשיטות האימון של הצבא המוקדוני. ומאוחר יותר, כשעבד בשירותם של הפרסים, הוא אף פגש את פיליפוס השני על שדה הקרב, כשמלך מוקדון ניסה לתקוף את ביזנטיום, איסטנבול של ימינו, שהייתה שייכת לפרסים. ואכן, הניסיון הזה שיחק היטב לידיו של הגנרל היווני. בתחילה, כוח החלוץ המוקדוני נחל הצלחות מרשימות והצליח לכבוש מחדש מספר ערים יווניות באסיה הקטנה. אבל אז ממנון פגש אותו באזור מגנזיה, שבדרום מערב אסיה הקטנה, הביס אותו והכריח את המוקדונים לסגת. בהמשך אותה השנה, ממנון ניהל עוד מספר קרבות מול כוח החלוץ המוקדוני. בחלקם הוא הפסיד ובחלקם ניצח, ובשורה התחתונה, ממנון הצליח, עם כוח שגודלו רק כמחצית מזה של המוקדונים, לבלום את הפלישה ולמנוע מאויביו להתקדם עמוק יותר לתוך השטח הפרסי. שנתיים לאחר מכן, ב-334 לפני הספירה, נחת אלכסנדר באסיה הקטנה בראש כוח של כ-40,000 איש שחברו לכוח החלוץ שכבר היה במקום. המושלים הפרסים של המחוזות השונים באסיה הקטנה התכנסו כדי לטקס עצה. איך כדאי לבלום את אלכסנדר? ממנון, שכאמור הכיר היטב את הצבא המוקדוני, ידע שהלחימה נגד אלכסנדר תהיה הרבה יותר קשה וכואבת משאיש מהמושלים שער לעצמו. על כן, הוא המליץ למושלים לנקוט במדיניות של אדמה חרוכה. לשרוף ולהשמיד כל מקור מזון שאלכסנדר יוכל לנצל כדי להכיל את הלוחמים שלו, וכך להחליש את הצבא המוקדוני עד לרגע שבו הצבא הפרסי יהיה מוכן לפגוש אותו בקרב. זו הייתה הצעה מעולה. כפי שסיפרתי לכם בפרק הקודם, העלות האדירה של החזקת הצבא הביאה לכך שממלכת מוקדון הייתה קרובה מאוד לפשיטת רגל, וספק אם אלכסנדר היה מסוגל להרשות לעצמו מבחינה כלכלית לארגן משלוחי הספקה כל הדרך מיוון לאסיה הקטנה. אם הצבא שלו לא יוכל לכלכל את עצמו ממה שימצא באסיה הקטנה, סביר להניח שלאלכסנדר לא תהיה ברירה אלא לחזור ליוון בבושת פנים. אבל הייתה רק בעיה אחת. ממנון היה יווני. אמנם שכיר חרב בשירות הפרסים, אבל עדיין יווני. חלק לא מבוטל מהבחירים הפרסים לא סמכו על ממנון. הם חשדו בו שההצעה שלו שלא להילחם פנים מול פנים נגד אלכסנדר, אלא לסגת לתוך עומק אסיה הקטנה, תוך השמדת כל היבולים והשדות שבדרך, היא תחבולה שנועדה להחליש אותם. על כן, המושלים החליטו שלא לקבל את הצעתו של הגנרל היווני, ואף הדיחו אותו מפיקוד על כלל הכוחות הפרסיים. התוצאה הייתה שבזמן שהפרסים עסקו בהכנות לקראת הקרב מול המוקדונים, אלכסנדר הצליח לשמור על כוחותיו שבעים ורעננים. במאי של שנת 334 לפני הספירה, היו הפרסים מוכנים. 20,000 רגלים ו-20,000 פרשים המתינו לכוחותיו של אלכסנדר על גדות נהר הגרניקוס שבמערב טורקיה של ימינו. בין הלוחמים הפרסים היו גם לא פחות מ-5,000 שכירי חרב יוונים מיומנים ומנוסים שנחשבו ליחידת עילית. כשהגיעו אלכסנדר וצבאו אל שדה הקרב, המלך המוקדוני גילה שהוא נמצא בעמדת נחיתות. לא רק שהכוח שעמד לרשותו היה קטן יותר מהכוח הפרסי, רק כ-13,000 רגלים וכ-5,000 פרשים, גם גדת הנהר שלאורכה היו פרוסים הפרסים הייתה גבוהה יותר מהגדה של המוקדונים, והעניקה להם יתרון גובה משמעותי. שני הצבאות התפרסו זה אל מול זה לאורך שתי גדות הנהר. דממה מתוחה אפפה את שדה הקרב. לבסוף הורה אלכסנדר לכוח קטן יחסית שהיה מורכב מפרשים ורגלים מובחרים לחצות את הגרניקוס ולהסתער על מרכז הכוח הפרסי שהיה מורכב כולו מפרשים שנשאו כידונים וקשתות. זו הייתה לכל דבר ועניין משימת התאבדות. לא רק שהכוח המסתער יימצא בנחיתות בגובה, גם הכורח לחצות את הנהר יעט את ההסתערות ויעמיד את הכוח התוקף בסכנה מפני חציהם של הפרסים. ואכן, בתוך זמן לא רב, ספג הכוח המוקדוני אבדות קשות ונאלץ לסגת. הפרשים הפרסים הנלהבים רדפו אחריהם וזינבו בנסוגים, אבל כפי שהראה גם בקרב חירונה מול אתונה וטבאי, גם כאן הביא המרדף לערעור של המבנה הקרבי הצפוף של הפרסים. לרגע הזה בדיוק חיכה אלכסנדר. הוא יצא בראש כוח גדול של פרשים, חצה את הנהר באלכסון, והסתער על הפרשים הפרסים מאגפם. הקרב שהתפתח היה צפוף ועקוב מדם, כשסוסים ורוכביהם התנגשו והתערבבו זה עם זה כמו דבורים בכברת. ידם של הפרשים המוקדונים הייתה אל העליונה. לא רק שהכידונים שלהם התאימו לקרבות בדווחים קצרים יותר מאשר החניתות הארוכות של הפרשים הפרסים, הפרסים גם בזבזו במרכאות חלק גדול מהחניתות והחיצים שלהם במתקפה על כוח הצליחה הראשוני ששלח אלכסנדר. המלך המוקדוני עצמו, שהיה לבוש בשריון נוצץ וכסדה עטוית נוצות, משך מיד את תשומת ליבם של הלוחמים הפרסים, ואלה כצפוי עשו ככל יכולתם לפגוע בו. אלכסנדר ספג מספר מהלומות חזקות על שריונו, אבל המשיך להילחם. לפתע הבחין אלכסנדר בקצין פרסי בכיר. הוא החליט להסתער עליו, אבל גילה שהכידון שאחז בידו נשבר. הוא פנה למשרת שלו וביקש כידון נוסף, אבל גם זה כבר היה מרוסק. קצין מוקדוני שהבחין בחילופי הדברים העניק לאלכסנדר את הכידון שלו, והמלך המוקדוני הסתער על הקצין הפרסי וחיסל אותו. קצין פרסי אחר שהבחין באלכסנדר תקף אותו בגרזן וריסק חלק מקסדתו של המלך. אלכסנדר התאושש, הצליח להפיל את התוקף מסוסו וחיסל גם אותו. בזמן כל המאומה הזו הגיח פרש פרסי שלישי מאחורי אלכסנדר והסתער לעברו כשהוא מניף את חרבו גבוה באוויר. המלך המוקדוני כלל לא הבחין באיום ונדמה היה שעוד רגע מגיעה הקריירה הקצרה של אלכסנדר לסיומה הטרגי. אבל למרבה המזל, אחד מקציניו הבכירים של אלכסנדר הבחין בחייל התוקף וקרט את היד שאחזה בחרב, ממש רגע לפני שזו הספיקה להטיז את ראשו של המלך המוקדוני. ההסתערות נחלה הצלחה גדולה. הפרשים הפרסים נכנסו לפאניקה והחלו לסגת. ברגע הזה החלו כל שאר הכוחות המוקדונים לחצות את הנהר ולהסתער על כוח הרגלים הפרסי, שעד אותו הרגע כלל לא הספיק אפילו להיות מעורב בלחימה. המוקדונים עקפו את הרגלים הפרסים ועיקו בהם מכה קשה. הצבא הפרסי ספג אלפי אבדות והתפזר לכל עבר.
היי, כאן אגם קדם לוי מעושים רפואה. את מחלת הפסוריאזיס כולנו מכירים, אבל המנגנון הביולוגי שמאחוריה עדיין אפוף במסתורין. בשנים האחרונות, דור חדש של תרופות משנה את גישת הטיפול במחלה, ומציע לחולים אפשרות שבעבר נראתה דמיונית, להשאיר מאחוריהם את תסמיני המחלה ואת תחושת הבושה. אני מזמין אתכם להאזין לפרק מיוחד שלנו בחסות נאופארם, שחוקר את חידת הפסוריאזיס ומדבר על המרוץ לפיתוח טיפולים חדשים למחלה. כדי לשמוע עוד סיפורים מותחים על הנגיפים המתוחכמים, המחלות המסתוריות, החוקרים המבריקים וכל מה שביניהם, מוזמנים להצטרף אלינו בעושים רפואה. למידע נוסף על מחלת הפסוריאזיס ושאלות לגבי אפשרויות הטיפול, פנו לרופא המטפל.
הניצחון הגדול בקרב גרניקוס חיזק מאוד את תדמיתו של אלכסנדר בקרב חייליו כמנהיג אמיץ ומפקד נבון. אלכסנדר גם הפגין נדיבות יוצא דופן כשהקים פסל מרשים לציון אומץ ליבם של אנשי כוח החלוץ שהקריבו את חייהם במתקפה הראשונית, העניק להרוגים מקרב צבאו הלוויות מפוארות ואף פטר את משפחותיהם של ההרוגים מתשלום מיסים בעתיד. אלכסנדר גם הפגין ג'נטלמניות מרשימה כשהעניק קבורה ראויה גם לגנרלים הפרסים שנהרגו בקרב ולסחירי החרב היוונים שפעלו בשירותם. הניצחון הזה הועיל מאוד גם למדיניות החוץ של אלכסנדר אל מול שאר חברות הברית הקורינטית. כדי להוכיח להם שמסע המלחמה שלו נועד כדי לנקום בפרסים על פלישותיהם ליוון, ולא רק לטובת מעמדו האישי, אלכסנדר שלח חלק מהשלל של הקרב, 300 שריונות פרסיים, לאתונה, כדי שיוצבו במקדשה של האלה אתנה על האקרופוליס. את המנחה הזו ליוותה הכתובת, אלכסנדר בנו של פיליפוס והיוונים. פרט לספרטנים מקדישים לאתנה את השלל הזה שנלקח מהברברים החיים באסיה. הכתובת והשריונות נעלמו כמובן לפני עידן ועידנים, אבל מי שיבקר באקרופוליס בימינו יוכל לראות את החורים שהותירו אחריהם ככל הנראה המסמרים שבעזרתם הוצמדו המגינים הפרסים אל קירות המקדש. אחרי הפסקה קצרה למנוחה והתאוששות, הוביל אלכסנדר את צבאו דרומה, לאורך חופה המערבי של אסיה הקטנה. מטרתו של אלכסנדר הייתה לכבוש את ערי הנמל שלאורך החוף, כדי למנוע מהצי הפרסי, שהיה גדול ורב עוצמה, לקחת חלק בלחימה. העיר הראשונה אליה הגיעה הייתה סרדיס. המושל הפרסי של העיר, שהשמועה אודות הניצחון הגדול בקרניקוס הגיע לאוזניו, החליט בחוכמה רבה, להיכנע ללא קרב. אלכסנדר החרים את הכסף והזהב של העיר, אבל הותיר את המושל בתפקידו. גם העיר הבאה אליה הגיעה, אפסוס, נכנעה בפני אלכסנדר. העיר השלישית, מילטוס, הייתה קצת יותר מאתגרת. שכירי החרב היוונים שהגנו עליה סרבו להיכנע, אבל אחרי מצור קצר גם העיר הזו נפלה, וכל שכירי החרב נהרגו או נמלטו. במהלך הקרב על מילטוס חלה התפתחות מעניינת. תוך כדי המצור, הצי הפרסי ניסה לסייע למגינים, אבל ספינותיו של אלכסנדר חסמו את פתח הנמל של מילטוס, וכך מנעו מהצי הפרסי להשפיע על מהלך הלחימה. האירוע הזה הביא את אלכסנדר לשקול מחדש את החשיבות שיש לכוחות ימיים בסיוע לקמפיין יבשתי כמו שלו. עם כמה ספינות בודדות הצליחו לנטרל בכזו קלות את הצי הפרסי החזק, מה הטעם להחזיק צי גדול ויקר? אלכסנדר החליט אם כן לחסוך כסף ולפרק את רוב הצי שלו, למעט מספר מצומצם של ספינות אספקה. זו הייתה החלטה שהוא עתיד להצטער עליה. הדבוסה המפתיעה על הצבא המוקדוני היממה את הפרסים, למעט מפקד אחד שלא היה מופתע כלל. ממנון, הגנרל, שכיר החרב היווני, שהכיר את המוקדונים, וכזכור ניסה לשכנע את המושלים הפרסים להימנע מימות ישיר מולם. עכשיו, אחרי הניצחון המוקדוני, כולם הבינו שממנון צדק. גם דריווש השלישי ידע שממנון הוא האדם הנכון לפקד על הצבא הפרסי כנגד האיום המוקדוני, אבל סוגיית הנאמנות של ממנון היווני עדיין הטרידה את מנוחתו. ממנון הגיב לכך בכך ששלח את אשתו וילדיו לחיות בחצר המלוכה הפרסי, כערובה לכך שלא יערוק לצד היווני. דריווש התרצה והציב את ממנון שוב בראש הצבא הפרסי באסיה הקטנה. העיר הבאה במסעו של אלכסנדר הייתה הליקרנסוס, אחת הערים הגדולות והעשירות ביותר באסיה הקטנה, ובסיס חשוב של הצי הפרסי. ממנון ניחש שזאת תהיה מטרתו הבאה של אלכסנדר, ולכן החליט להקדים את המלך המוקדוני. הוא סייע לתושבי העיר לעבות את החומות והביצורים, והפעיל את הצי הפרסי כדי למלא את המחסנים באספקה מתאימה למצור ממושך. כשהגיעו המוקדונים אל הליקרנסוס, פרס אלכסנדר את כוחותיו מסביב לחומות והחל להפעיל את כלי ההבקעה שלו. קטפולטות שהשליחו אבנים כבדות לחומות, איילי ניגוח שהלמו בשערים ומגדלי מצור גבוהים שהמטירו חיצים בוערים על עמדות בראש החומה. מגני העיר לחמו בעוז והפגינו התנגדות קשוחה במיוחד, ולמרות שמתקפת הנגד שלהם נכשלה בסופו של דבר, הם הצליחו להסב לכוחותיו של אלכסנדר מכה כואבת במיוחד של כמה מאות פצועים והרוגים. מספר ימים לאחר מכן יצא אלכסנדר למתקפה משלו, ולמרות שהצליח למוטט חלק קטן מהחומה החיצונית, המתקפה עצמה נהדפה, והמגינים אפילו הצליחו להשמיד כמה ממתקני המצור שלו. ממנון היה מרוצה מההתפתחויות, אבל הבין שבטווח הארוך ללוחמיה של הליקרנסוס אין סיכוי אמיתי לעמוד כנגד המוקדונים החזקים. לכן הוא תכנן פעולה התקפית נועזת. כוח של לוחמים מצוידים בלפידים יצא באישון לילה מאחד השערים וינסה להציט את מגדלי המצור של אלכסנדר. המוקדונים ישלחו אז כוח משלהם להדוף את התוקפים, אבל אז יצא כוח שני מתוך העיר, יאגף את המוקדונים ויפתיע אותם בזמן שיהיו עסוקים בהתמודדות מול הכוח הראשון. אם ההפתעה הזאת תצליח, הצטרפו גם כוחותיו של ממנון עצמו אל הלחימה ויתו את הכף סופית לכיוון הפרסים. וזה אכן מה שקרה. הכוח הראשון הצליח לתפוס את התוקפים המוקדונים לא מוכנים, וכשהגיעו כוחות הגיבוי של אלכסנדר, הכוח הפרסי השני יגף אותם ותקף אותם מאחור. אלכסנדר הבין שהצבא שלו בצרות צרורות, אבל בשלב הזה כבר לא היה לו מה לעשות. המוקדונים היו כפסע מתבוסה איומה, אבל אז שיחק להם המזל. אחד המפקדים הפרסים הבכירים נהרג, ובמקביל הצטרף לקרב כוח של לוחמים מוקדונים ותיקים וקשוחים במיוחד, שהצליחו לנצל את הבלבול בכוח הפרסי בעקבות מותו של המפקד הבכיר ולהדוף את התוקפים. הפרסים נסוגו בחזרה לתוך העיר, אבל בהמולה המבוהלת הצטופפו יותר מדי אנשים על הגשר שהוביל אל השער בחומה, והגשר קרס תחת המשקל הכבד. חיילים פרסים רבים נהרגו בנפילה, ומי שהצליח להינצל חוסל על ידי המוקדונים. אלכסנדר החליט להשיג את כוחותיו מהחומות, אבל ממנון ידע שזו הפוגה זמנית בלבד, וזו הייתה רק שאלה של זמן עד שהליקרנסוס טיפול בידי המוקדונים. הוא החליט להימנע מעבדות מיותרות, והשיג את חייליו למבצרים מוגנים היטב שעמדו מחוץ לעיר. הוא הורה לשרוף את העיר, ובעיקר את מחסני הנשק והתחמושת שבה, ופינה את כל שאר הציוד והאספקה לאי קוס הסמוך. הליקרנסוס נכנעה, ואלכסנדר נכנס לתוכה ללא קרב. הוא שקל לנסות ולתקוף את המבצרים שבהם התבצרו לוחמיו של ממנון, אבל מכיוון שהעיר עצמה כבר נפלה לידיו, הוא החליט שאין בכך כל טעם. ממנון אמנם איבד את עיר הנמל החשובה שלו, אבל הצי הפרסי הגדול יצא מהקרב ללא פגע, ועכשיו עלה במוחו של שכיר החרב הפרסי רעיון מחוכם. לאלכסנדר היה צבא חזק ורב עוצמה באופן יוצא מן הכלל, אבל למלך המוקדוני הייתה גם נקודת תורפה. ממנון היווני ידע היטב שלמרות שערי המדינה היווניות הסכימו להצטרף לברית הקורינטית תחת מוקדון, רבים מהיוונים לא אהבו את המוקדונים וראו בהם ברברים פראים וחסרי תרבות. כל עוד אלכסנדר מנצח בעשייה הקטנה ומשחרר ערים יווניות מעולו של הכיבוש הפרסי, היוונים הסכימו לשתף איתו פעולה, אבל שיתוף הפעולה הזה היה שברירי מאוד. בפרט, ספרטה מעולם לא הסכימה לסור למרותם של פיליפוס ואלכסנדר ונותרה מתנגדת עיקשת להגמוניה המוקדונית. ממנון החליט לתקוף את הבטן הרכה של אלכסנדר. הוא שלח שליחים דיפלומטיים כדי לנהל מסע ומתן עם ספרטה על ברית משותפת כנגד המוקדונים, ובמקביל החל לכבוש אי אחר אי בים האיגאי והתקדם בהדרגה לעבר החוף היווני. זה היה הרגע שבו הבין אלכסנדר איזו שגיאה איומה הוא עשה כשהחליט לפרק את הצי שלו. הים האיגאי היה עכשיו בשליטה מלאה של ממנון, ולאלכסנדר לא הייתה שום דרך למנוע ממנו להגיע ליוון. שכיר החרב היווני יכבוש את הערים היווניות אחת אחרי השנייה, בעוד שצבאו החזק של אלכסנדר יוכל רק להשקיף על המתרחש מצידו השני של הים האיגאי בחוסר אונים מוחלט. אם מספיק ערים יווניות יפלו לרשותו של ממנון, אין כל ספק ששאר הערים יחליטו להחליף צד, וממלכת מוקדון חסרת ההגנה תיפול במהרה. לאלכסנדר וצבאו לא תהיה כל ברירה אלא לנסות ולחזור הביתה כמה שיותר מהר, כדי להציל את מה שאפשר. אם כן, מסע המלחמה של אלכסנדר היה כפסע מסיום פתאומי ומשפיל במיוחד, אבל הגורל היו תוכניות משלו. במהלך מצור על אחד האיים היווניים, ממנון, בן ה-47, הלך במפתיע לעולמו, ככל הנראה כתוצאה מהתקף לב. אחד מאחייניו החליף אותו בפיקוד על הצי הפרסי, אבל המפקד החדש לא היה מוכשר ונבון כמו הגנרל הוותיק, ולא הצליח להביא את תוכניתו של ממנון אל סיומה. המתקפה הפרסית התמוססה ודעכה, ואלכסנדר ניצל בנס. כלקח מהמשבר הוא החליט להקים מחדש את הצי היווני, אבל זה היה עניין ממושך ויקר מאוד כמובן. הפלישה המוקדונית באסיה הקטנה התקדמה ללא הפרעה, ועיר אחר עיר נפלו לידיו של אלכסנדר, רובן ללא התנגדות. בשלהי שנת 333 לפני הספירה, כבר הייתה רוב רובה של אסיה הקטנה תחת שליטתו של אלכסנדר מוקדון, ודריווש השלישי החליט כי הגיעה השעה שהוא עצמו ייקח את העניינים לידיים. וכך, באביב של שנת 333 לפני הספירה, יצא מלך המלכים בראש צבאו לכיוון מערב. וכשהמלך הגדול יוצא בראש הצבא, זה מחזה שלא רואים בכל יום. את הטור הפרסי הארוך הובילו מזבחים עשויים מכסף שנישאו על כתפיהם של כהני האלים הפרסים ואנשי דת אחרים שדקלמו מזמורי הלל למלך. 10,000 פרשים מקושטים, 365 פילגשים מההרמון של דריווש ומאות סריסים ומשרתים שנשאו על כתפיהם תיבות אוצר מלאות בכסף ובזהב. אין כל ספק שזו הייתה תהלוכה שנועדה להרשים את נתיניו של דריווש, וסביר להניח שהיא עשתה כן בהצלחה רבה. באוקטובר הגיע הצבא הפרסי לאזור סוריה. דריווש השאיר בדמשק את בני משפחתו ואת הכסף והזהב שהביא עמו מבבל, והמשיך בצעידה מערבה. מטרתו הייתה העיר איסוס, ששכנה לחופיו של מפרץ גדול ממש בפינה הצפון-מזרחית של הים התיכון. מכיוון שספינותיו החדשות של אלכסנדר עדיין לא היו מוכנות, הצי הפרסי החזק שלט ביד ברזל על נתיבי השייט בים התיכון, ואם יחבור הצבא הפרסי אל ספינותיו של הצי, דריווש יזכה בנתיב הספקה אמין ועשיר. במקביל, גם אלכסנדר הבין את חשיבותה הקריטית של איסוס למערך הלוגיסטי של הפרסים והחליט להתקדם לעברה. המוקדונים הגיעו ראשונים לאיסוס והשתלטו על העיר. מכיוון שהנתיב הקצר ביותר בין האזור בסוריה שבו חנה הצבא הפרסי ובין איסוס של חופי הים התיכון עבר מדרום לעיר הנמל, אלכסנדר הניח שדריווש יניע את כוחותיו דרך הגזרה הדרומית, ולכן הוא החליט לצאת מאיסוס דרומה כדי לפגוש את הפרסים בדרך. הוא טעה. דריווש לקח את כוחותיו דווקא צפונה. הוא עבר דרך מעברי הערים הצרים של מזרח טורקיה, ואז ירד דרומה אל עבר איסוס. במילים אחרות, דריווש איגף את אלכסנדר מצפון, תוך שהוא מנתק את קווי ההספקה היבשתיים של הצבא המוקדוני. כשהגיעו הפרסים לאיסוס, הם כבשו אותה בקלות. אלכסנדר, שהניח שהפרסים נמצאים בכלל בדרום, השאיר בעיר בעיקר את החולים והפצועים מקרב הצבא שלו. דריווש לא ריחם על השבויים של אחד, והורה לכרות את ידיהם. כששמע אלכסנדר על נפילתה של איסוס לידי כוחותיו של דריווש, הוא סובב את צבאו והוביל אותו בחזרה לאיסוס. ארץ ישראל, המוכרת לנו היום על נופיה, עתיקותיה והיושבים בה, היא תוצאה של אלפי שנות היסטוריה. ומעטים האירועים שהשפיעו באופן עמוק כל כך על הארץ ועל ההיסטוריה היהודית, כפי שהשפיע עליהן חורבן בית המקדש השני. סדרה חדשה בהגשתי, בשם שורשים עמוקים, מסע אל ההיסטוריה בתקופת בית שני ולאחריה, סוקרת את האירועים וההתרחשויות שהובילו לחורבנם של ירושלים ובית המקדש, והשינויים שהתחוללו בעקבותיהם. הצטרפו אליי ואל מיטב הארכיאולוגים והחוקרים של רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ומשרד המורשת, למסע בין 12 פרקים לאירועים ששינו את ההיסטוריה היהודית לתמיד. שורשים עמוקים, סדרה חדשה על ההיסטוריה של תקופת בית שני ולאחריה. זמינה להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים. כמו בגרניקוס, שנה קודם לכן, שני הצבאות התייצבו זה מול זה בשתי שורות ארוכות, משני צידיו של נהר מקומי שחצה את שדה הקרב. בגדה הצפונית נפרס צבאו העצום של דריווש השלישי. נחיל אדם שעל פי ההיסטוריונים הקדומים כלל בין 250,000 ל-600,000 לוחמים. סביר להניח שזו הגזמה, אבל בכל מקרה מדובר על לפחות פי 2 עד פי 3 ממספר חייליו של אלכסנדר שמנו כ-40,000 לוחמים. למעשה, לדריווש היו כל כך הרבה חיילים עד שלא היה מקום לכולם ברווח בין 3 הקילומטרים שבין הים במערב וההרים במזרח, וחלק מהחיילים הפרסים תפסו את הקו השני מאחורי השורה הראשונה. על פי המסורת הפרסית, אם המלך משתתף בקרב בעצמו, הוא תמיד יצא בראש הצבא שלו ויעמוד באמצע השורה הראשונה. דריווש, שעטה על עצמו את מיטב מחלצותיו והיה מוקף במאות שומרי ראש אימתניים, התנסה מעל שדה הקרב על גבי המרכבה המלכותית שלו, כאילו היה התגלמותה הממשית של עוצמתה של האימפריה הפרסית. מצידו הדרומי של הנהר נפרס הצבא המוקדוני, וגם אלכסנדר תפס את מקומו במרכז המערך. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו אלו מחשבות עגומות התרוצצו במוחו של החייל המוקדוני הממוצע כשהשקיף על הצבא העצום שהמתין לו מעבר לנהר. גם אלכסנדר הבין זאת מן הסתם. הוא עטה על עצמו את השריון הבוהק שלו ורחב מעלה ומטה לאורך החזית כשהוא מעודד את אנשיו, מחזק את רוחם וקורא בשמותיהם של לוחמים שהפגינו תעוזה יוצאת דופן בקרבות הקודמים. כשסיים להפיח רוח קרב בלבבותיהם של חייליו, התייצב בראש הטריז המשולש של יחידת הפרשים האישית שלו. הפרסים תקפו ראשונים. אלפי פרשים מהאגף הימני של הפרסים חצו את הנהר קרוב לקו המים של הים התיכון והסתערו על הפרשים שהציב אלכסנדר באגפו השמאלי. פקודותיו של אלכסנדר היו חד משמעיות. אסור לתת לפרסים לעבור את הקו, שכן גוף שכזה יהווה מכת מוות למערך המוקדוני. הקרב שהתפתח בין הצדדים היה אינטנסיבי וצפוף. המוקדונים הצליחו לבלום את הפרשים הפרסים, אבל בכל רגע חצו עוד ועוד פרשים פרסים את הנהר והצטרפו ללחימה. הייתה זו רק שאלה של זמן, עד שהאגף השמאלי המוקדוני יתפורר ויקרוס. אלכסנדר סקר את המישור שמולו. למעט שפך הנהר באזור הקרוב לים, הקירות שסימנו את גדות הנהר היו תלולים מכדי שניתן יהיה לטפס עליהם עם סוס במהירות. הפרסים ידעו זאת, ולכן הם הציבו קשתים מידי חניתות לכל אורך הגדה שלהם, כדי להקות בכל מי שינסה להתקרב אליה. אבל הייתה נקודה אחת ספציפית, עיכול מסוים בנהר, שבו הגדה הייתה קצת פחות תלולה. המעבר היה צר מאוד, ורק כמה רוכבים יכלו לעבור בו בכל רגע נתון, אבל אלכסנדר ידע שאין לו ברירה. חיצים שרקו מעל ראשו, וחניתות פרסיות ננעצו בקרקע מסביב, אבל אלכסנדר לא השתהה. הוא צעק לפרשיו להתעלם מהקשתים ולחצות את קו החזית הכי מהר שהם יכולים. הוא ומספר פרשים הצליחו לעבור את קו הקשתים ומידי החניתות, ומיד פגשו מולם מערך צפוף של פרשים פרסים. בניגוד לפרשים שדרבש הציב באגף הימני שלו, קרוב לים, שהיו מצוידים בשריון עבה וכלי נשק כבדים, הפרשים שהגנו על הגדה היו פרשים קלים ופחות משוריינים, אולי מכיוון שהפרסים הניחו שהמוקדונים התקשו לטפס על הגדה התלולה. לפרשיו של אלכסנדר היה עקרונית יתרון בקרב כנגד פרשים קלים שכאלה, אבל מכיוון שרק כמה רוכבים מוקדונים יכלו לחצות את הנהר בכל רגע נתון, לאלכסנדר לא היו מספיק אנשים כדי לבקע את המערך הפרסי, וההסתערות המהירה נבלמה. בינתיים התנגשו גם כוחות הרגלים של שני הצבאות זה בזה במרכז שדה הקרב, וגם כאן התפתח קרב קשה וצפוף בין הפלנקס המוקדוני וסחירי החרב היוונים של הצבא הפרסי. ככל שנקפו הדקות הלכו והצטברו האבדות של המוקדונים, אבל בשלב מסוים הצליחו מספיק פרשים מוקדונים לחצות את הנהר ולהצטרף לכוח החלוץ של אלכסנדר. ההסתערות זכתה בתנופה מחודשת והצליחה להבקיע את מערך ההגנה הפרסי. אלכסנדר הרים את ראשו, טר בעיניו אחר המלך הפרסי. הוא הבחין בדריווש שעמד על מרכבת הקרב שלו וסימן לפרשיו לעקוב אחריו. הכוח המוקדוני הסתער הישר לתוך לב ליבו של המערך הפרסי והתנגש בעוצמה במשמר המלכותי שהגן על דריווש. הלחימה הייתה עזה במיוחד כשהפרסים הגנו על מלכם בחירוף נפש. אפילו המושל הפרסי של מצרים הקריב את חייו למענו של דריווש. אלכסנדר נפצע בערכו, אבל לכולם היה ברור שההסתערות הזו היא הכל או כלום. אם הקרב ימשיך להתנהל כפי שהוא כעת, הפרשים הפרסים יצליחו בסופו של דבר לפרוץ את האגף השמאלי של המוקדונים, וזה יהיה הסוף. מעמדתו על גבי המרכבה הביט דריווש בדאגה על הקרב המתחולל סביבו ועל הפרשים המוקדונים שהלכו והתקרבו אליו בהתמדה. אולי תופתעו לשמוע זאת, אבל דריווש היה כמעט חסר אונים. בניגוד לאלכסנדר שהיה מפקד מיומן וידע כיצד לתמרן את כוחותיו על שדה הקרב, המלך הפרסי היה בעיקרון לא יותר מאשר סמל. נוכחותו בשדה הקרב הייתה אמורה להמריץ את החיילים ולהרים את המורל שלהם, אבל הוא לא ניהל את הקרב בפועל. את זה עשו הקצינים שמתחתיו. עוד דקה חלפה ועוד דקה. המוקדונים המשיכו להתקרב, ודריווש התחיל להבין שהוא בצרות. מכת חרב אחת, חנית אחת שתושלח מרחוק, והקרב נגמר. הברירה שניצבה בפניו הייתה ודאי אכזרית ומייסרת. אם יישאר לעמוד במקום, הוא עלול להיהרג. אם יסתובב ויברח, פאניקה עלולה לסחוף את לוחמיו ולמוטט את המערך הפרסי. דריווש החליט. הוא השליך מעליו את בגדי המלכות המסורבלים, ירד מהמרכבה וברח משדה הקרב. החיילים הפרסים ראו את מלכם נמלט על נפשו ופאניקה איומה אחזה בהם. המערך הפרסי התמוטט, ובדיוק כפי שהראה בקרב גרניקוס, הפרשים המוקדונים עשו שפטים בלוחמים הנמלטים. בפעם השנייה, וכנגד כל הסיכויים, שוב הצליח אלכסנדר מוקדון להביס את צבא האימפריה. כיצד הצליח אלכסנדר להשיג ניצחון כה מזהיר נגד צבא כל כך גדול ועדיף בכוח אדם? ההיסטוריונים הרבים שניתחו את הקרב באיסוס לאורך אלפי שנים מציינים סיבה אחת מרכזית. הצבא הפרסי היה אמנם גדול פי כמה וכמה מהצבא המוקדוני, אבל שדה הקרב שבחר דרייבש היה באוכריו. לצבא גדול יש יתרון במישור רחב ידיים, שם הוא יכול לתמרן בחופשיות ולנצל את יתרון הגודל שלו כדי למחוץ את יריבו בתנועת מלקחיים. אבל שדה הקרב באיסוס היה קלו בין ההרים במזרח והים התיכון במערב, והגבולות הטבעיים האלה מנעו מהפרסים את יכולת התמרון ואילצו אותם להתנגש ישירות במערך מוקדוני החזק. למעשה, שדה הקרב באיסוס היה כה מוגבל וצר עד שהקו הפרסי השני, עשרות אלפי חיילים שעמדו בהיקון, לא היה מסוגל כלל להשתתף בקרב, והפעם הראשונה שנתקלו אנשיו בחייליו של אלכסנדר היה כשאלו הסתערו עליהם בעקבות התמוטטות קו החזית הפרסי. אבל למרות הניצחון הצבאי המזהיר, אלכסנדר ידע שהוא עדיין בצרות. הוא קיווה ללכוד את המלך הפרסי או להרוג אותו, אבל דרייבש היה עדיין בחיים, וכל עוד המלך הפרסי חי ונושם, גם האימפריה שלו חיה ובועטת. הייתה זו רק שאלה של זמן, עד שדרייבש יצליח לגייס צבא חדש ועצום, ובמפגש הבא ביניהם, אולי לא ישחק המזל למוקדונים. לאלכסנדר, אם כן, לא הייתה ברירה. הוא ידע שהוא חייב להמשיך ולהתקדם בשיא המהירות מזרחה, עמוק לתוך ליבה של האימפריה. אבל בינתיים המוקדונים נהנו מפירות ניצחונם. אלכסנדר רכב לתוך המחנה הפרסי הנטוש, מצא את המאהל המלכותי ונכנס לתוכו. על שולחנו של המלך הפרסי עמדה עדיין ארוחת הערב שהכינו משרתיו של דרייבש, ובחדר הצמוד ניצבה אמבטיה מלכותית מלאה במים חמימים, ממתינה למלך המלכים של האימפריה. אלכסנדר התפשט בהפגנתיות ופסע לתוך האמבטיה. כשסיים להתרחץ, התיישב לשולחן ואכל את ארוחת הערב. מיד בסיום הקרב, אלכסנדר שלח מספר יחידות לדמשק. העיר הפרסית נכנעה בפניו ללא קרב, והמוקדונים מצאו שם שני אוצרות חשובים מעין כמותם. הראשון היה אוצר מילולי, כמות אדירה של כסף, זהב ותכשיטים שהפקיד דרייבש בידי המושל המקומי לפני שיצא לקרב. אוצר כל כך גדול עד שפתר באבחה אחת את כל בעיותיו הכלכליות של אלכסנדר. מאותו הרגע המלך המוקדוני לא התקשה יותר לרכוש אספקה לצבאו או לשלם ללוחמיו. האוצר השני שמצא אלכסנדר בדמשק היה לא פחות חשוב, לפחות מבחינה מדינית. אשתו של דרייבש השלישי ובנותיו. ממקום מחבואו שלח דרייבש שליחים לאלכסנדר והציע לו כופר עצום תמורת משפחתו. שחרר את אשתי ובנותיי, כתב המלך הפרסי, ואתן לך את אסיה הקטנה. אלכסנדר סירב לעסקה. הוא ידע שכל הסכם שלום עם פרס יהיה זמני בלבד. האימפריה לעולם לא תסלח לו על ההשפלה שהשפיל אותה. למלחמה הזו יהיה רק סוף אחד. הוא כתב מכתב תשובה לדרייבש, מכתב שאפשר ללמוד ממנו המון על האמביציה והביטחון העצמי הכמעט בלתי מתקבל על הדעת של אלכסנדר. כך כתב המלך הצעיר, בקושי בין 20 וקצת, למלכה של האימפריה הגדולה ביותר בעולם. ציטוט, וכשתיצור עמי קשר בעתיד, אתה תפנה אליי כמלך אסיה. ואם תבקש ממני משהו, אל תכתוב אליי כשווה אל שווה, אלא כאל זה שמחזיק בכל רכושך. אם לא תעשה כן, אראה בך פושע. אבל אם אתה רוצה לערער על מלכותי, הילחם עליה. אל תברח, מכיוון שאז ארדוף אחריך היכן שלא תהיה. זהו, עד כאן לפרק הזה. תודה על ההזנה. מיד נמשיך לעדכונים על הנעשה ברשת שלנו, אבל ראשית, כתמיד, חסות קצרה.
Step into the world of power, loyalty. and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
מחדש ברשת עושים היסטוריה. בבריאה ומאושרת, הפודקאסט של פאולה רוזנברג, אלו אנשים שמדברות על סקס בקטע טוב. פרק ובו פאולה חולקת עמכן ועמכם את מקורות ההשראה המומלצים שלה. בעושים משפט, אונס וירטואלי. יש דבר כזה? דוקטור מתן גוטמן ועטילה שומפלבי מארחים את עורך הדין מיקי חובה, פליליסט מנוסה, לדיון על היכן עובר הגבול בין פגיעה בפרטיות למעשה מגונה. כיצד קשורות עבירות מרמה לעבירות מין? והאם גבר שמתחזה בפני אישה לטייס קרב עלול למצוא את עצמו עם כתב אישום על אונס? נושא מרתק מעין כמותו. בעושים רפואה, מיני סדרה בשני פרקים על מחלת הכלבת. עמליה נוימן ודוקטור יובל בלוך מדברים על אחד הווירוסים הערמומים ביותר שפוגעים בבני האדם. בהתשובה, דורון פישלר צולל לעומקה של תעלומה בלשנית. המילה הסמואית, מדינת איים באוקיינוס השקט, לפנינה היא הפתעה, המילה העברית פנינה. איך זה יכול להיות? ולבסוף, עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל, גלגולו של פתק. דין לבנה, היועץ המשפטי של ועדת הבחירות, בשיחה על איך סופרים קולות, איך עובדת שיטת בדר אופר, ואיך מונעים זיופים בבחירות, נושא חם במיוחד מאז הבחירות בארצות הברית בשנה שעברה. כל הפודקאסטים שלנו זמינים באתר הבית שלנו, עושימהיסטוריה.com, באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. כתמיד, אם אתם אוהבים את הרשת שלנו ומעוניינים לתמוך בה, עזרו לנו להביא מפרסמים ונותני חסות, ואם הארגון שלכם מעוניין בפודקאסט עבורו, אז זה הזמן להזכיר שבשבע השנים האחרונות הפקנו עשרות של פודקאסטים לכמה מהארגונים הבולטים בישראל. למשל וויקס, צ'ק פוינט, דיסקונט, עמותת הלל, יד ושם ועוד ועוד ועוד. ויותר מזה, אנחנו גם עושים את זה טוב. אחד מהפודקאסטים שלנו, למשל, Malicious Life, שאנחנו מפיקים עבור חברת Cyberizen, נמצא בטופ 20 של קטגוריית הטכנולוגיה של אייטיונס בארצות הברית. דברו איתי, run את runlevy.com. כמו כן, שלושת הספרים שלי זמינים לרכישה באתר שלנו, ואפשר גם להזמין אותי להרצות אצלכם על בינה מלאכותית, או סטורי טלינג, או על פודקאסטים. עושים היסטוריה, הם דור שפיר, הדס דרוקר, שלי נוי ויותם הלחמי, בעריכה ובהפקה, אפי בריק, מנהל המחירות, מיכל לברטובסקי, אחראית על סיפור משפחתי, אביב שם טוב, מנהל את ההפקה, דני תימור, הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
In this house we obey the laws of thermodynamics!